עושים ברית, כן, ברוך השם. כן,
אנחנו יש הפתעות משמחות.
מה? לא, אנחנו מחכים לעוד. ברוך השם. עשו לנו את זה. אבל, טוב. פרק שביעי, האמת היא שזה פרק שלמדתי לפני הרבה שנים ובעיון רב. זה התקופה שלמדתי עם אבא של אליהו, משה גנץ. והאמת הוא באמצע פרש. הייתי יצא ופרש להיות רב של לוי. של לוי. לפני הרבה שנים. ואז אני המשכתי, אז כמובן בזה, ורשום לי על הגמרא הרבה הרבה דברים. אבל מאז לא התעסקתי בזה כי הרבה, בגלל שתמיד לומדים. ולא הספקתי, אז אני אכנס לסוגיה עם אחרונים, עם קצוץ וכדומה, אבל אני לא מספיק שולט בכל הדברים. אז אני אביא את השיעור, מה? איך שזה. כאילו אני נביא את זה. הגמרא דנה פה בדף סמך זין עמוד א', לא, סמך ו' עמוד א', בדין יאוש, האם יאוש לבד קונה או לא קונה. כן? יש פה התלבטות של, כן? זה מתחיל. יאוש, אמרי רבנן דין יקנה, מי הוא לא ידין המדורייתא או דרבנן? כן? מי שאומר דורייתא, מי דדעה והמוצאה ודעה, מוצאה ודעה לאו וכאן ואדם, מי יש מרה מיני מקמד, יתת אל ידי, כאן אלי, אינה מכיוון דמי יש מרה, כאן אלי, אמנם אחרי שהגיע, כן, על מה כאן, יודעים, לא דמי אלא ודעה, ודעה הוא דחיית אל ידי ביתרת אל ידי, והי כיוון ביסורת אל ידי, כן, אז הוא לא קונה מדורא. מדרבנן הוא דאמור רבנן דין יקנה, מפני תקנת השבים, ורב יוסף אמר יש לנו קונה אפילו מדרבנן. בעצם שלוש דעות, שלוש אפשרויות. א', שיוש קונה מדורייתא כמו אבידה. כלומר, ברור שהוא התייאש, לא אכפת לסברה שביסורת על ידי. צריך להבין את הסברה בזה, מה זה משנה אם ביסורת על ידי או לא לגבי זה שהוא לא יקנה ביוש. צריך להסביר את זה. דעה שנייה שאומרת, אמנם הוא לא קונה מדורייתא וקנה מדרבנן, משום תקנת השבים. צריך להבין גם פה למה יש פה תקנת השבים. מה שהוא אומר שלא יהיה צריך לחזר ולתרוח אחר גזלה עצמה. ברור לי כל כך, אני לא בתוך הסוגיה אם אתם למדתם, הכוונה שלא יצטרך לחזק לתרוח אחר גזלה עצמה, מה הוא מתכוון, אני לא מבין. אם הוא כבר הביא למישהו אחר, אם הוא הביא למישהו אחר, אז ממילא קונה ביש שני ברשות שנדבר על יעבוד מעט.
לא, אבל לא לקח את זה
לעיר השנייה. לעיר השנייה, הוא שם את זה במקום אחר, אוקיי, בסדר. ואפשרות שלישית שלא קונה בכלל, לא מקבל פה את סברת תקנת השבים. פה יש תקנת השבים דברים אחרים, אבל לא פה, ולא קונה בכלל. אין שלושת אפשרויות. מקשה הגמרא, איתי ורבי יוסף לרבא. כן, רבא שאומר שאולי יאוש קונה ואולי מדאורייתא. נזל חמת ועבר למפסח, אומר לו הרי שלך לפניך. שואל דוגמה, ואי כיוון דמטה עידה ניסורה ודם יאש. ויסח את הריאוש קונה, אמר, הוא אומר לו הרי שלך לפניך. כן, אז הוא לכאורה קנה, ברגע שהוא קונה הוא צריך לשלם בשביל את הגזלה, את הדמים, הוא צריך במקום הגזלה להשיל דמים. כן, אז דמי מעל יבא יש לו מילה, אמר לי כי כמיני ענה זה מתייאש וזה רוצה לקנות, אי זה מתייאש וזה לא רוצה לקנות. כלומר, ייאוש רק מאפשר קניין, אבל אם הוא לא רוצה לקנות, ברור
ש... בשעת הייאוש הוא צריך לקנות.
יאוש, אחרי הייאוש, לא משנה מתי, אבל בזמן, אחרי הייאוש הוא רוצה לקנות. אם אחרי הייאוש הוא לא רוצה לקנות, אז הוא לא יקנה. אבל ברור שברגע שמגיע פסח והחמץ הזה יהפוך להיות סורבנה, אז גם הוא לא מעוניין לקנות בזה, אז הוא לא קונה. צריך לבדוק את זה, אני כרגע לא זוכר התייחסות לזה, אני זוכר שראיתי התייחסות, אבל אני לא זוכר את זה מספיק טוב, לגבי קניינים אחרים של שינוי, יכול שגם שם נגיד את הדבר, שינוי מעשה וכדומה, האם גם שם, אם הוא לא רוצה לקנות, אם זה יעזור. תכף לחשוב. אני לא זוכר כרגע, אני זוכר שראיתי התייחסות, אבל אני לא זוכר מספיק טוב. כן? עוד יכול להגיד בכל מקום אותו דבר, אם הוא לא רוצה לקנות למה שיקנה, אולי זה שונה, נדבר נחשוב על זה, מקסימום לפעם הבאה, אם אני אזכור מזה, אני זוכר שראיתי התייחסות לזה. הלאה, הייתי בי, הבאי לרבא, קורבנו ולא הגזול. כלומר, יש הלכה, שאם אדם לכאורה גזל בהמה שחברו והקדיש אותה, לצורך קורבן שהוא חייב בה, הוא לא יוצא ידי חובה. קורבנו ולא הגזול. שדרמה יחידה מי, אילמה לפני יאוש, למה לקרא? פשיטה, ברור שזה לא יהיה, זה לא חל בכלל. שהרי שניים לא יכולים להקדיש, שניים לא יכולים להקדיש, הנגזל לא יכול להקדיש בגלל שלא ברשותו, והגזלן לא יכול להקדיש בגלל שלא שלו. אז ברור שזה לא יחול, אז למה צריך פסוק כזה? פשיטה. אלא לאו, לאחר ייאוש. ואם לאחר ייאוש, ובכל אופן אני אומר, קורבנו ולא הגזול. לכאורה למה לא יחוש? מה מן הייאוש לא קני? ושאם היה ייאוש קונה, אז ברגע שזה שלו, לכאורה הוא יכול להקדיש את זה, ואין שום בעיה. תגידו מצד מצווה בעבירה, זה שיטת תוספות. שם הסוגיה העיקרית, גם פה וגם בלולב הגזול, שמצווה בעבירה זה רק אשר על ידי המצווה נעשה קניין. אבל אם אולי זה כבר לפני כן, אז זה כבר שלא. נכון שהוא עבר עבירה. אז צריך לדון, זה כמו שעסקתי הרבה בפרק שלישי, שאני מדברים מצווה בעבירה צריך לדון בשני מישורים. יש מישור, האם מותר לאדם לעשות את העבירה בשביל המצווה? אם כן, עשה דון. צריך למצוא את הכלל, מתי אני אומר, עשה דוחה לא תעשה, מתי אני אומר מצווה בעבירה. זה שאלה אחרת. אחת, מתי אני אומר שאסור לאדם לעשות את העבירה כדי לקיים את המצווה? ושאלה אחרת, והיא, כאשר הוא כן עשה את העבירה בשביל המצווה, מתי יגיד שהכלל למצווה בעבירה אומר שלא יצאת ידי חובה. לא רק שהיה אסור לך מלכתחילה, אלא לא קיימת את המצווה. אז שיטת תוספות היא שהברור שאסור לאדם לגזול כדי לקיים מצווה. אבל בדיעבד, אם הוא גזל וקנה את הדבר, ואחרי שהוא קנה הוא עושה את המצווה, זה כבר לא מצווה בעבירה. יכול להיות שזה, תוספות שם נוקט, אני זוכר בפרק שישי, שזה לא ראוי מדרבנן, כלומר זה לא ראוי לנסות לקיים את המצווה בדבר הזה. כלומר, תיקח לך לולב אחר שלא, אבל אם אדם יש לו לולב שהוא גזל אותו, אבל אם נגיד, והיה שינוי מעשה שהוא קנה אותו, אחרי שיש שינוי מעשה הוא קנה אותו, הוא רוצה לקיים מצווה, ויהיה לו לולב אחר, ברור שעדיף לקיים את המצווה בלולב אחר, אבל בדיעבד, לא נגיד שהוא יקיים את המצווה.
אומרים שלא מברכים על זה.
מה? לא מברכים, בדיוק, לא מברכים על זה. זהו, בדיוק, זה תעשו דבר, לא מברכים על זה. למה? בגלל שסוף כל סוף יש בזה, המצד הדין, כן, המצד הדין הוא יוצא דחובה. אז, כן, אז נחזור לפה. אז שואלת הגמרא, אם היה, אם ייאוש קונה, אז למה הוא לא יוצא דחובה? כן? אלא לאו, לאחר שמע מינה ייאוש לא קני. עכשיו בוא נראה את ה... אז תוסו, הגמרא שואלת ולמך, עד איתן משכבו ולא הגזול, ובסוף הגמרא אומרת, דגזל קורבן דחברי. כן? החינם גזל קורבן דחברי. אבל יוצא לפי פשט הגמרא, שינה חינם ממי ש... אם הוא גזל בהמה, לא קורבן, אבל גזל בהמה, והקדיש אותה, אז אם הוא יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה, תלוי בשאלה אם ייאוש קונה או לא קונה. אומר פה תוספו, תשמע מינה דיוש לא קני. די קני, כן חשיב שפיר קורבנו, ולא מפסים שום מצווה בעבירה. ואם הוא קנוי לו, קודם שיקדישו, כמו שהפרש לקמן, זה אמרתי שאתם תוספות פה המעולה, ותוספות בתחילה פרק שלישי שם בלולה וגזול. אבל היא לא קני ביוש, מפסים. מוסיף תוספות תוספת, ומכל מקום קדוש הוא. ואף אגב דעקתי לא ידעתם עדי שינוי השם, וכמה לכמה, אני אקח הוא לנעש את ההקדש, ומקום מקום יש כאן יוש ושינוי פשוט, אותם קורבנות, אין הגזלן חיה באחריותן. טוב, האמת היא, אף אגב דעקתי לא ידעתם עדי שינוי השם, וכמה לכמה, אני אקח הוא לנעש את ההקדש. זה כנראה שמצאה בגמרא, איפה הגמרא אומרת את זה?
כאן.
פה? איפה זה?
מתחיל פה,
כן,
מתחיל אפילו פה.
כן. חופן, הגמרא אומרת, כן, אז הגמרא אומרת את היסוד הזה שיש ייאוש ושינוי, כלומר, הקדש חל מדין ייאוש ושינוי השם.
כן.
מה זה? אתה שמעתי?
לא, זה הקושייה שהוא
יקשה ל-22
שנים,
עכשיו עוד
יוסף מלך.
שמעתי עוד פעם?
לא חשוב. בסדר. אחר כך אומרת את זה גם פה לרבי קורבן.
כן, כן. אז הגמרא אומרת שיש מושג שנקרא ייאוש ושינוי השם. ופה יש פה שאלה מעניינת איך זה חל. וגם, האם באמת גם נגיד אותו דבר, לא רק תוספות רואים שגם חוץ מייאוש ושינוי השם, יש גם ייאוש ושינוי רשות. אני אגיד, קודם כל אני אגיד יסוד.
בדיוק השאלה?
אני אסביר שנייה. יש, במה שאנחנו יכולים לשאול נראה שתי תשובות שונות. יש הרשב"א שימצא, יכול שימצא גם פה, הרשב"א בגיטין אומר, שואל אלה כזאת, איך זה חל? כאן זה בלשון שלו בגיטין דף נון אי עמוד בית, אומר הרשב"א ככה: ויקה שלך אי יאוש קדיס באמצע, קטע חדש אבל באמצע דיבור מתחיל, שמתחיל ו... וי אמרתי יאוש קדי קני, וי אמרתי יאוש קדי לא קני. אי קשה לך, יאוש קדי לא קני, איך ימצי מקדיש לי? כלומר, מה הוא מתכוון? יש פה שאלה לוגית. הרי מה? או, אתה אומר, אתה באים כאחד, אני מדבר על זה. זה הרשב"א אומר, אתה יודע למה עצמך. מה?
בגיטין.
הרשב"א בגיטין אומר, זה יכול שאומרים גם פה. אבל אני מצאת לי שמפרשים את זה, אומרים כולם, אומרים את הידיעות, קצת להבין את הרעיון הזה שבאים כאחד. הוא אומר, נסביר את הקושייה. לכאורה, בשביל להקדיש, זה צריך להיות שלך. אם זה לא שלך, אתה לא יכול להקדיש. ואיך זה יהיה שלך? על ידי שינוי השם. איך יש פה שינוי השם? על ידי שלך להקדיש. יש פה איזה מין מעגל כזה של הברוך זה מתחיל. כן? כדי שיקנה... כן, למדתם את זה. נו, מה התשובה שאמרתם? באים כאחד. זה פתרתם את הבעיות, אמרתם באים כאחד, וזהו. מה? בסדר, אוקיי. באים כאחד, צריך להבין איך זה חל, באים כאחד. אומר הספר הזה, שנקרא מידות החקר הלכה. קוראים את הספר הזה? מה? כן, הרב עמיאל. קוראים את הספר? עוד מיוחד. מה?
כן, שמענו עליו.
שמענו. קודם הבאתי שתראו את הספר. זה האמת, זה שלושה כרכים. יש כאלה. באמת ספר מאוד מיוחד. הוא לא מוכר כל כך, אבל מאוד מיוחד. אז תן באמת הקדמה. הוא אומר שהוא למד בתור ילד, בן 13, שהיה בטל. הוא למד בטל. אז היו כל הזמן בשיעורים, למדו, הרמים הלמדים שהיו חידושים, והוא כל הזמן חשב, אותו ילד, אמר, רגע, אני צריך למצוא איזה כלל בחידושים, לחפש איזה כללים, למצוא איזה עיקרון, וכדומה, וזה היה בסיס סיבור של זה, הוא הלך לחיל, זה האמת לספר, יש לו גם לפני כן ספר שנקרא דרכי משה, שגם אותו עיקרון, לא ברור לי מה ההבדל המהותי בין שני, זה יותר מאוחר, זה הספר הסרי של הספר, אבל באמת כדאי ללמוד את הדברים. אז הראשון שלו נקרא, העמידה הראשונה נקראת סיבה ומסובב. הוא אומר יסוד, לעולם חייב להיות שהסיבה תהיה קודמת למסובב. לא יכול להיות בכלל לוגית שהסיבה תבוא אחרי המסובב, וגם לא ביחד. זאת אומרת שזה אחת ההוכחות, כן? מוזכר ראשון הוא כי סיבה צריכה להיות קודמת למסובב. אי אפשר לסיבה ומסובב שיבואו כאחת ממש. זהו יסוד הגמי המונח בעצם המושג סיבה שיגורמת לי המסובב. כן, וכן בכך שיהיו מתאימום בי, כל מיני עוד מעט נראה גמרות שאומרות לכאור את היסוד הזה. אומר שעל זה קראו לה הרבה הקדמונים, האחרונים, הביאו הוכחה מופת על מציאות האלוקות, שקראו לו גם כן בשביל זה עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות. כן, שכל דבר צריך לו סיבה, חייב להיות שדבר דבר אחד שיהיה הוא סיבה שלא צריך סיבה אחרת, שיהיה מחויב המציאות לא בלי סיבה שתהיה אחרת, לעולם כל דבר צריך להיות לא טוב. איפה אתה מתחיל? זה אז אם ככה צריך להבין מה הפשט שאנחנו אומרים בבאים כאחד. האמת המסוד שבאים כאחד מפורסם בגמרא. איפה הוא מפורסם בגמרא? הוא מופיע על ביטוי שגיתו וידו באים כאחד, או גיתה ודעה באים כאחד. כן, זה מופיע בגמרא. פה זה הרשב"א אמר את זה, או ראשונים אחרים, הריטב"א, רשב"א, אבל לא כתוב בגמרא. זה מופיע בגמרא לגבי גיתו וידו באים כאחד. זאת אומרת, כשאדון נותן גט לעבד שלו, יש שתי אפשרויות, זה מחלוקת תנאים באמת, באיזה, איך משחררים עבד כנעני. יש אפשרות שאתה מזכה לו על ידי אחר. אבל אם אתה נותן לעבד עצמו, לכאורה יש פה בעיה, הרי זה כאילו נתת לו, שהרי מה שקנה עבד קנה רבו, אז איך אתה נותן? ברגע שנתת לו בעצם כאילו נשאר אצלך, זה עדיין אצלך, לא נתת לו. אז הגמרא אומר גיתו וידו באים כאחד. אתה מסביר את הרעיון, אחר מסביר את הסברה. לכאורה אתה אומר, הרי ברגע שהוא יהיה משוחרר אז יהיה לו יד. מה הבעיה? כדי להשתחרר הוא צריך יד. אז, הרי אתה לא, מה אתה מתחיל? ברגע שהוא משוחרר, יהיה לו יד, אבל אתה צריך שיהיה לו יד כדי להשתחרר. אז אני, כדי לפתור את הפלונטר הזה, אני אומר באים כאחד. אבל צריך להבין את הסברה בזה. על סוף כל סוף, אמרנו, מה הסיבה לכאורה שהוא משתחרר? הסיבה שהוא משתחרר מה היא? שהוא קיבל את הגט. בלי שהוא מקבל גט, הוא לא משוחרר. אז איך אתה יכול להגיד שברגע שהוא יהיה משוחרר, הוא יקבל את הגט? אבל קיבלת הגט, היא נותנת לשחרר. זו אותה שאלה ששאלנו גם פה על הרשב"א, להבין את הרשב"א. איך יכול להיות שנבוא ונגיד שעל ידי זה שיהיה הקדש, כן? על ידי שיהיה הקדש, על ידי שינוי השם, ולכן הוא יכול להקדיש. אבל יש פה בעיה. אומר הרב עמיאל יסוד כזה, להסביר את הדבר. ויכול להיות, למה נגיד לפני כן, שיכול להיות שיש ראשונים שבאמת לא מסבירים ככה. אחר אני אשם את זה בזה. יש כולה ראשונים שלא מסבירים ככה. אבל נגיד את היסוד של הרב עמיאל, אומר שיש הבדל בין סיבה שהיא גורמת את הדבר, לבין שאני מצלק, צריך לסלק סיבה מפריעה. כלומר, כשאני נותן לעבד את הגט, או לאישה, אותו דבר, כדי שמה מדובר שנותן לאישה, הצד צריך לתת בידיו חצרה, אבל עדיין יש לו זכות בדבר. אז כשאני נותן לו, אז בעצם היה מצליח במגורש הזה שהוא קיבל ביד. הוא קיבל ביד. אלא מה? יש, וזה הסיבה. קבלת היד, היא צריכה לשחרר אותו. אבל יש משהו שמפריע לשחרור שהתבצע. מה המפריע? שכאילו האדון כאילו לוקח את זה בחזרה אליו. כיוון שהדבר המפריע יסתלק ברגע ששחרור יחול, זה לא מפריע. כלומר, שהסיבה שיוצרת את הדבר חייבת תמיד לפני כן. והסיבה שיוצרת היא זה שהוא קיבל את הגט ביד. שהסיבה המפריעה תיעלם אחר כך, לא מפריע לי. נעשה את זה פה לגבי הקדש, נגיד את זה ככה. באמת, האדם קונה בייאוש. אלא מה מפריע לו לקנות בייאוש? כמו כל דבר, כמו בעבידה. האדם הכי ייאוש אפשר לקנות. מה מפריע לו? ככה מסביר, ביסור עת על ידי. התורה לא נותנת לו לקנות לאדם הדבר שהגיע אליו ביסור. עכשיו אני בא ואומר, ברגע שיהיה הדבר ישתנה, אז זה כבר לא יהיה אותו הדבר שביסור עת על ידי. כן?
יש לו שם אחר?
יהיה לזה, זה כאילו שם של חפץ אחר. ולכן זה כבר משהו אחר, והמשהו אחר הוא יכול לקנות. כלומר, על ידי זה שיחול ההקדש וישתנה השם, זה מסלק את הדבר המפריע, והוא האיסור על התל ידי. כלומר, הסיבה שהוא קונה זה לא שינוי השם. יוצא פה חידוש גדול להסבר שלו. שכשאני אומר פה ייאוש ושינוי השם, זה לא שילוב של שני דברים ביחס שיוצרים קניין, אלא הקניין הוא על ידי ייאוש. כבר נגיד את זה אחרת, זה לא שהשינוי השם, יש דברים שבאמת הקניין הוא בכלל משינוי השם, כמו שינוי מעשה. שינוי מעשה, זה סוג של קניין שנקרא שינוי מעשה או שינוי השם. אבל פה הקניין הוא לא השינוי השם, בגלל שכמו שאמרנו, לא יכול להיות שהסיבה תבוא אחרי המסובב. איך יהיה פה שינוי השם? הרי כדי שיהיה שינוי השם צריך להיות שיוכל להקדיש, אז איך נגיד שהקניין יהיה שינוי השם? הקניין הוא אומר, הוא הייאוש. וזה יכול אולי להסביר דעה, אני לא ראיתי מספיק את מה הסברות שאומרים מהדעות, אבל יש דעה שאומרת שפה ביוש ושינוי השם מולים גם בשינוי השם חוזר לבריאתו. בדרך כלל שינוי השם חוזר לבריאתו לא קונה, בגלל זה לא שינוי מספיק חזק. אבל ביוש ושינוי השם מועיל, יש דעות כאלה בשולחן ערוך מופיעה בשם יש שמועים, שמועיל גם ביוש ושינוי השם שחוזר לבריאתו. על פניו זה לא מובן, למה זה שונה? אם היינו תופסים את זה כמו שדיברנו עד עכשיו, שכאילו על ידי הייאוש חי שינוי השם, והוא קונה על ידי שינוי השם. על ידי שינוי השם חוזר בריאתו, על מה הוא יהיה? אבל לפי איך שהסביר פה הרב עמיאל, אז בעצם הוא קונה על ידי הייאוש. יש בעיה שמה שמפריע לייאוש לקנות, וזה האיסור עת על ידי. כיוון שיהיה פה שינוי השם, כן? אחר כך נדבר גם על שינוי רשות אולי, על ידי זה שיהיה פה שינוי השם, כן? אז זה כבר לא אותו הדבר. והדבר הזה משתנה, יהיה לו שום אחר, אז הדבר המפריע יסתלק. וכשהדבר המפריע יסתלק, לא אכפת לי שיהיה בהם כאחד. כן? זאת אומרת שאני יודע שברגע שזה יחול, אז הדבר המפריע יפריע, לא יהיה קיים, ולכן, אחד. זה החידוש. אפשר להתלבט לוגית גם על הדבר הזה, אבל אפשר להבין את הדבר הזה, ההבדלה שהוא מפליט בין הסיבה שהיא יוצרת את הדבר, והסילוק את הדבר מפליט. זה ההסבר שלו, מי שרוצה לראות, אני אפשר לכם את זה בפנים. עכשיו, אולי נפנה כן, בדבר הזה הוא נותן להסבר לחידוש של הקצות. זאת אומרת, הקצות אומר חידוש, אבל ההסבר לחידוש שלו אומר לא מובן מספיק. לפי ההסבר הזה יהיה מובן. הקצות שואל, האם יועיל דין באים כאחד למקל כזה? קצות, תגיד אני אגיד לכם איפה הוא נמצא, נמצא בסימן ריש, סימן קטן ה'. אדם רוצה להקנות למישהו שדה. אחד הדרכים ששדה נקנה, זה שטר. נכון? איך זה שטר? שאני נותן, המוכר נותן שטר לקונה. נכון? על ידי נתינת השטר, כן? אז הקונה את זה. אפשר לבוא עם עדה בחתומה זכינו, אבל לא מדבר כרגע המושג של עדה בחתומה זכינו. בו ופשוט, נתינת השטר היא עושה את הקניין. האם אני יכול לשים את השטר בשדה ולהגיד לו, אני מקנה לך את השדה ותזכה בשטר מדין באים כאחד? זה מאוד דומה עם העבד. זה קצת שואל את השאלה הזאת, הוא אומר, הוא מסתבר שלא.
שלא.
עוד פעם. אני ברגע, מה?
לפי איך שהרב יסביר עכשיו, זה לא יתפוס.
ברור, זה הסבור שנותן, הוא מסביר לי. קצת אומר, למה זה לא מועיל? כשהוא מפדיל, הוא אומר ככה, בגט של חור ובגט של אישה, לא צריך שהוא יקנה, צריך רק לתת לידה. אז כבר שנותן לידה, אז זה מועיל, כן, בדין הזה שבאים כאחד. אבל פה, כשאני נותן לו שטר של חור, זה לא דין של... שטר קניין, זה דיני קניינים, זה לא במובן של גט. שגט הוא, כמו שאמרני, נותן אפילו בעל כוחו. נגיד לאישה נותן בעל כוחה, לעבד נותן בעל כוחו. זה לא שהעבד קונה את הגט. לכן אפשר גם לתת גט שיהיה כתוב על איסורי הנאה. גם אני יכול לכתוב גט על איסורי הנאה, בגלל שאין פה דיני קניינים. אלא אני צריך שהדבר הזה, הגט, יינתן, הוא ניתן, ניתן בידה. לכן מועיל גם באיסורי הנאה. ומה זאת שטר? כלומר, איפה שאני צריך קניין, אז לא מועיל על איסורי הנאה, בגלל שכאילו אין קניין על איסורי הנאה. בסדר? אז קצת רק עשה את החלוקה שפה צריך קניין ופה צריך נתינה. אז מה? למה לא נגיד גם בקניין באים כאחד? מה נבדל בין אם זה נתינה לבין קניין? לא הסביר, רק אמר שזה חלוקה, זה שונה. זה פה קניין ופה צריך נתינה. לא הסביר עדיין למה לא נגיד גם פה באים כאחד. אומר הרב עמיאל, לפי ההסביר שהסברתי, זה יהיה מובן. שהרי שם מה שעושה את הזכייה בשדה הוא הקניין של השטר. אז איך אתה יכול להגיד באים כאחד? להעמיד הסיבה צריכה להיות לפני הפסוקה. אתה צריך לקנות את השטר כדי לקנות את השדה. אז אי אפשר להגיד פה באים כאחד, בגלל שזה העיקרון שסיבה חייבת להיות לפני הפסוקה. אבל אם... אבל מה?
השטר בשדה, מה הקרונה?
כן.
זה לא לעבוד.
הוא שם לו את השטר בשדה, ואומר, תקנה את השטר הזה שתקנה את השדה. ובאים כאחד, השדה והשטר יקנו לך בבת אחת. הקצות אומר, מאיר את, אומר את המקרה הזה, הוא אומר שמסתבר שזה לא מביא. רק אומר הרב עמיאל שההסבר של הקצות לא מספיק. שהקצות רק אמר, זה שונה בדרך, אבל עדיין לא הסברת, אז למה לא הוא יסרב גם פה גם באים ככה? יש לי יוקוס פוקוס כזה שנקרא באים ככה, נגיד גם אותו. לפי ההסבר של הרב עמיאל זה מובן. ושבמקרה של עבד ואישה, הנתינה ביד, היא עצמה יוצרת את הזה, ומופעול נותן לו ביד. או בעבד, נותן לו ביד, אלא זה שהאדון קונה הוא כאילו מפריע לשחרור שיחול. שנתינה ביד לא מועילה אם זה כאילו שהוא מחזיק חוץ, כאילו הוא עדיין מחזיק את הדבר. כלומר, איפה קריטות גמורה? יש הקניין של האדון שהוא מחזיק את הגט בבעלותו, אז אין פה כאילו נתינה גמורה. אז כיוון שברגע שזה יחול אז כבר לא יהיה בעלות האדון, אז הוא לא מפריע לנתינה שתחול. זה היסוד של הרב עמיאל. נמשיך הלאה את הנושא עכשיו שדיברנו. הנושא הזה שאנחנו רואים על באים כאחד, נמשיך הלאה, נביא עוד קצות ואחר כך נתקדם הלאה. יש קצות אחר, שתקף אני רציתי להתייחס פה בשיעור לשלושה קצותים. קצות אחד, אם זה הקצות שעכשיו ציינו, הוא סימן ריש, אמרתי סימן קטן אי. קצות שני קצות אני צריך לראות איזה אני רוצה להגיד קודם. כן, אלא אני חושב שהפסוק השני זה שינון ג' אני חושב. שאני רוצה להגיד, אני רוצה נכון. שינון ג' סימן קודם. אני רוצה להתייחס לעוד שני קצותים, אז הם היום, פעם עם זה, אחד שינו ג' סימן קטן א', ואחד שין סמך ב', סימן קטן ב'. אני רוצה להגיד לכם במה עושה כל... נתחיל אולי בשין סמך ב', יותר קצר, יותר פשוט, שין סמך ב', סימן קטן ב'. עכשיו הקצות אומר דבר מעניין. הקצות שדן בשאלה, שין סמך ב', סימן קטן א', שין סמך ב', סימן קטן א'. הקצות דן בשאלה מעניינת. אחרי אנחנו למדנו שיש קניין שנקרא ייאוש ושינוי ירושות. מה יהיה הדין אם הגזלן ייתן את הגזלה לקטן? זה הדין שהחוק עושה. האם שהוא ייתן לקטן? האם הקטן יזכה בדבר? אומר הקצות, זה תלוי בחקירה של מה המשמעות של קניין ייאוש. יש מחלוקת האם ייאוש קונה דווקא ייאוש משינוי ירושות, זה דווקא קודם ייאוש ואחר כך שינוי ירושות, זה שיטת הרמב"ן במלחמות ועוד ראשונים, או שיטת הרמב"ן שלא משנה, וגם אם יהיה קודם שינוי ירושות ואחר כך ייאוש קונה. בסדר? מקרים שיש מחלוקת הזאת או לא? יש מחלוקת חשובה בין הרמב"ם, אני יש לי, לא הספקתי, אני שמעתי שירות בזמנו, שמעתי שירות משלום פישר לסוגיה הזאת, אני רוצה לראות את זה גם אצלי מה שכתוב וגם ב...
תוספות שאומר שצריך שזה יהיה קודם הייאוש ואחר כך השינוי.
כן, תוספות מנוקד גם בשיטה שצריך קודם ייאוש ואחר כך השינוי, של תוספות, עכשיו אני אסביר את הסברה של כל שיטה. הסברה של מי שאומר ייאוש ושינוי ירושות בעצם אומר שהקניין של ייאוש ושינוי ירושות זה בעצם קניין של ייאוש. הכל הרעיון שהגזלן לא יכול לקנות בייאוש, ושאיסור רק על זה. אבל אצל זה קיבל מהגזלן, אם הוא קיבל אחרי ייאוש, אז אצלו בהתאם רק על זה. ולכן זה קונה כמו אבידה רגילה, כמו אבידה רגילה שקונים אחרי ייאוש. אז כל אדם שקיבל מהגזלן אחרי שכבר הבעלים התייאשו, מבחינתו זה בהתאם על זה, אחרי שהבעלים התייאשו. אז זה לא בעיה, זה כמו שמצאתי חפץ באבידה. אמנם תשאלו אותי, עד כל אדם יכול אחרי ייאוש לקחת מהגזלן. מהגזלן.
הוא גם גזלן.
לא, הבעלים הוא לא גוזל מהבעלים, הבעלים כבר התייאשו. אבל זה לא ככה, בגלל שהוא פה פוגע בגזלן עצמו. כשהגזלן, כל זמן שזה אצלו, יכול להשתמש עם זה, להחזיק את הגזלה לנגזל. אז אתה לוקח מהגזלן, אתה פוגע בגזלן. אז נסו לך לקחת. אבל אם הגזלן נותן לך, אז מבחינת הבעלים, אין לך בעיה, הבעלים התייאשו פה. מבחינת הגזלן, הוא נותן לך גם כמו. אז גם אין בעיה. זה שיטת הרמב"ן, נגיד, שאומר שדווקא כל הראשונים שונים שמועיל דווקא קודם ייאוש ואחר כך שינוי ירושות.
רמב"ן זה תוספות אומר.
יש בעיה אבל של ליהנות מהגזלן, ליהנות מהממון גדול.
לא, אין בזה שום בעיה, יכול להיות בעיה אחרת שהיא אולי תקנה או משהו כזה, הוא להחזיק ידי גזלן. אני לא רוצה לתת, כאילו להשתתף עם הגזלן, במובן שהם מוסרי, יכול להיות, זה יכול להיות, זו שאלה בפני עצמה,
מבחינת... דרבנן זה לא מדרבנן?
לא חושב, זה גם לא עובד להם דרבנן, זה יכול סתם בתור תקנה או דברים כאלה, או סתם עניין שלא להחזיק, יכול להיות, שאלתי את זה, כלומר, אם הגזלן חדש דתי, אז יש בזה בעיה, כלומר, לא יצויה, הגזלן כאילו יש לו... אתה פוגע כאילו בנגזל בסופו של דבר, אבל מצד האמת, אני אומר שהנגזל הייתי ראשון מתייאש. אני זוכר רק, אם זה רק היית, אני זוכר עליהם את השיעור של רפון פשוט את המשפט הזה שהוא קידש על הדבר הזה שלי, אז אתה מערב כיוון שההגדרה היא לא אם הגיע אליך אחרי הייאוש או לפני הייאוש, אלא אם גרמת את הייאוש. אני רוצה להגיד שגזלן, גם אם זה יגיע לידיו אחרי ייאוש, לא אותו מספיק. הוא אומר ככה, אדם נכנס לבית ומביא לבעל הבית, בעל הבית מתייאש, ואז כן, זוכר עד היום את המשפט, כאיסוף ביצים עזובות, ניקח את הכל, הרי ביתרת על ידי, למה? הוא כבר התייאש, ועכשיו אני לוקח הכל ביתרת, כבר התייאש. אז הוא אומר, לא, בגלל שזה אני משרד על הכוונה, היא אתה גרמת ליוש יבוא, לא תוכל ליהנות מפירות היוש. זה הכלל שם, כן? לפי זה צריך למצוא את הכלל הנכון. אבל... אז זה הכוון, זה השיטה, אני חוזר בחזרה, אז זה השיטה, לכן אני מפיד דווקא שיהיה קודם יאוש, ואחר כך שאני חושב את זה, זה לא יפה. השיטה השנייה של הרמב״ם, לא ככה, הרמב״ם לא מגדיל, אומר הרמב״ם, אני מפריט לכתוב, הרמב״ם נוקט שלא משנה מתי. אני מקור מה הסברה, ואז הבנו את הסברה, מה הסברה. פרטית של את הרמב״ם, זה סוג של קניין. כמו שיש קניין של יהיו שיש עם יש...
מה זה באיסורת על ידי? זה קנס כזה?
מה?
מה זה באיסורת על ידי?
באיסורת על ידי זה התורה לא נתנה, אתם אומרים איפה לומדים את זה, מספרה ומפסוקים, התורה לא נתנה, זה לא קנס בלבנה.
זה
קנס,
זה הורא את הקפים.
שאדם לא יוכל לקנות מי, נגיד לפי הגדרה של שמור פישר, מהיהו שהוא גרם. אז הוא לא יכול לקנות את זה. צריך למצוא, זה כמו מין תקנה דרייטה כזאת, צריך למצוא מהגדר, אז אני יכול לומדים את זה וכולי, אבל זה הסברה. ברגע שזה לא בעת, אבל זה מה שאנחנו אומרים, שבעבדה, גם בעבדה יכול להיות, כן, אם אדם מפריח את זה לפני, כן, צריך למצוא את זה מתאים להגדרה בעבדה, צריך למצוא את זה כשהוא לקח את לכאורה, אם אדם לקח את זה על מנת להחזיר, כן, אז באמת צריך לבדוק את זה, אדם לקח את העבדה על מנת להחזיר, ואחר כך הבעלים התייאשו. אז לכאורה, הוא לא קרם ליוש יקרה, היוש קרה אחר כך, אבל אני חושב שפה הסברה פה צריכה להיות סברה אחרת, פה זה לא ביסורת על ידי, הוא לקח את זה כדי להחזיק, אבל אני חושב שפה היוש לא תופס בגלל שהוא שומר לבעלים, זה כמו יוש גרשות, כבר יבנים על זה, יוש גרשות, מכיוון שהוא שומר לבעלים, כן, אז ממילא, כן, היוש לא נחשב יוש, בגלל שיש פה מי ששומר לבעלים, גזלן, אם הוא זה גזלן, הוא לא לקח את זה, מי שלא לקח את זה, אם הוא לקח את זה למעט הכוונה עצמו, אני לא פעם בסור את זה. אם הוא לקח את זה למעט להחזיר, אז אני חושב שהסברה פה מכיד שיוש הוא לא יוש, ככה אני מבין. אני צריך לבדוק את זה, יש בזה דיון על יוש ברשות, אם הוא לא ביוש, כמו יוש. אבל גם מושג יוש ברשות, אפשר לדון בשתי צורות, זה יכול להיות שאם אני איבדתי משהו בבית, לא מוצא אותו, לא מתייאש. אבל כפי שנמצא אצלי בבית, אז הוא לא פשוט, הוא לא יודע איפה נמצא. אז אולי זה גדר שאולי כן יהיו איוש. כן? אבל זה נמצא אצלי בבית.
אז אם הגזלה ניקח את זה, אז הוא יהיה בסדר.
לא שמעתי.
אם הגזלה ניקח את זה...
לא, אמרתי, אבל הגזלה אין שם אמרנו.
לא, כי פה הוא לא גרם את זה.
לא, אמרתי, מה נעמיד שיש בגלל שגזלה נכנס אליו בבית?
כן, לא.
נמשיך הלאה. אז לפי שיטת הרמב״ם, צריך להגיד שיש פה גדר של השינוי ישות הוא סוג של שינוי בחפץ. כמו שיש שינוי בחפץ של שינוי מעשה, יש שינוי בחפץ של שינוי השם, יש שינוי בחפץ גם של שינוי ישות. כלומר, החפץ יש לו משמעות, כל מה שזה גזלן, אז הגזלן זה לא נקרא, גם הוציא קצת ממשותו של הבעלים, אבל זה עדיין במציאות שזה נלקח מהבעלים, ברגע שזה עבר עוד ידיים מהגזלן, החפץ הזה נקרא שהשתנה. בשינוי הראשון. זה שהחפץ השתנה, כן? אז לכן, זה לא משנה מה היה קודם. גם אם היה קודם כל שינוי רשות, ואחר כך ייאוש, הסיבוב הזה של ייאוש בשינוי רשות יוצר קניין. זה מיצוץ של קניין. כן? אבל ברגע שנה, ייאוש יוצר חולשה של הבעלות. ואם היה פה גם סוג של שינוי, כן? כל ייאוש הוא החלשה בבעלות. כן? וזה מה שמאפשר לאנשים לקנות אחרי יוש. ואם היה פה גם שינוי ושירות, אז ביחד יוצא פה ביצור של קניין. לכן לא משנה מה היה קודם. אם אלה אומר הקצות, זה הקצות בסימן שס"ב, סעיף א', שהשאלה שהצגתי עכשיו, מה יקרה אם גזלן נותן את הגזלה לקטן, תלוי בחקירה הזאת, במחלוקת הזאת. אם נגיד...
לפי הרמב״ם, אחרי שהוא גזל, ברגע שיש ייאוש,
כן.
וזה נקנה על הגזלן?
לא, לא. אמרנו מכון, נראה לי בגמרא שלוש דעות. מישהו אומר שיש קונה לי מדאורייתא, אנחנו לא פוסקים ככה. יש מישהו אומר שקונה מדי רבנן, יש מישהו אומר שלא קונה בכלל. אז כשאנחנו מדברים, שרק הרמב"ם מדבר שילוב של ייאוש ושל רשות. שני הדברים ביחד. רק הרמב"ם סובר שלא אכפת לך אם קודם יהיה שינוי רשות, ואחר כך ייאוש. אבל זה שקיבל...
אם הגזלן מחר או...
מחר נתן למישהו.
ואז היה ייאוש.
ואז היה ייאוש. מי שאומר מצד הסברה שבהתר אתה ליד נפולו ואתה ליד איש, הרי אותו אחד שקיבל מהגזלן הגיע לו עדיין באיסור, שהרי עדיין לפני ייאוש, אז נקרא באיסור, אתה יודע, זה צריך להחזיר את זה למגזר, צריך לקחת את זה לעצמך, כמו בעבידה לפני ייאוש, צריך לקחת את זה לעצמך, כן? אז אם הוא ייקח את זה על מנת לקחת את זה מהגזלן, להחזיר למגזר, אבל בסדר, זה כן מצווה, נגיד, אדם יקבל להגזלן את זה לתת לו, ואומר, יופי, מצוין, אני אקח את זה, ואחר אני אחזיר את זה למגזר. אז נקבעת השבת עבדה, עבדה שלוקח את זה לעצמו, אז עדיין מסור את הלידי, אז מה יעזור? כן? אבל לפי הרמב"ם זה סוג של קניין, אומר הקצות ממילא יהיה תלוי בדבר הזה. אומרת, אם אני אומר לפי שיטת הרמב"ן, אז שאני נותן לקטן, הקטן, יש דין שקטן כדי לקנות צריך להיות מדאורייתא יקנה רק מידת החטא מחנן, הגזלן לא יכול לקנות, זה לא שלו. הגזלן לא יכול לקנות, זה לא שלו. בסדר? מי יכול, לכאורה, אז הקטן מצד עצמו לא יכול לקנות. אמנם קטן קונה מדרבנן, מדרבנן, כדי שלא יבואו למריבה. אבל פה לא שייך שיקנה מדרבנן. מדרבנן שייך כדי, כן, שהוא מוצא משהו של מציאה וכדומה, יקנה, לא רק להנצויה. אבל פה אין שום סיבה שיקנה מדרבנן, הוא לא קונה לא מדורת, הוא לא מדרבנן. לפי השיטה של הרמב"ן, ש... שינוי רשות הוא לא סוג של קניין, אלא רק שאדם שקיבל את זה אחרי ייאוש הוא עושה קניין. זה הפשט. אני, כמו עבדה, כמו עבדה רגילה, אני עושה קניין על ידי הגבעה או חצר וכדומה, עושה קניין אחרי ייאוש. אותו לוקח שקיבל מהגזלן אחרי ייאוש, קונה. אבל הקטן לא יכול לקנות, ואין פה דעת אחרת. אז לפי הרמב״ם אומר מקצועות, יש פה מציאות של דעת אחרת. למה יש פה דת אחרת מחלה? בגלל שיש פה, כאילו אומר פה, יסוד שבאים כאחד. שברגע ש... נגיד לא קטן, מדבר של כל אדם. כל אדם, על ידי שיש שינוי רשות. הגזלן קונה, כן? הגזלן קונה, אני לא זוכר אם הוא כתוב לי, אתם יודעים מה, אולי אני ממציא דברים שלא כתוב, אני צאת לי קושניה. שמעתי לך, לא חזרתי מספיק פעמים. אבל אולי נקרא את זה בפנים, יש לך קצת, את הקצת, לא נקרא את זה בפנים, אולי זה כאן כתוב, אני לא זוכר. אני כמה היום. עוד אתה מתנה, הסתפקתי בנתן הגזלה לאחר ייאוש לקטן במתנה. אם הקטן קונה אותו ביוש ושינוי רשות. אם זה קטן, אני לא קונה מן התורה, אלא יש לי שידת אחרת מקנה, כמו שכתב אותו סופק, להתקבל, ואחר שהגזלן לא קנה ביוש לחודי, לא אביא דעת אחרת מקנה. ונראה, כפי שיטה תוספות והראש והרמב"ן לטעם הדיוש ושינוי רשות אין הם שום דבר, תרא תל ידי, זה לוקח כמובן בתוספות ריש פרק יולה ונזי או לבי הרמב"ן פרק מרובה. אם כן, שינוי רשות לאו קניין, זה לא מעשה של קניין, אלא כמו שדברנו, והלוקח דקני אותו אינו אלא ביוש, וכיוון זה בהתרא תל ידי, ואם כן בנתנו לקטן, לקדת אחרת, מקנה. כיוון שהמקבל זוכה מחמת עצמו ביוש, כמו בעבדה, זה ביתר עת אל ידי, וקטן בעבדה אין לו זכייה מן התורה, אין לפני דוחה שלו. ועד אין הלוקח זוכה בעל כוחו של גזלן, זה דיברנו, אדם הכל לוקח לא יקנה בעל כוחו של גזלן, אחרי ייאוש הבעלים התייאשו. אני כמו שתוספות, חצבו תוספות מרובה, כל שלפיו אני אין שם, מכל מקום אסור להחזיק בה, מפני שהיא צריכה לגזלן, להיפטר מן הגזל הישר. הרבן שניתנו מדעתו, אדם מקבל זוכה מחמת עצמו ביוש, כמו שכתב. שתת הרמב"ם מסביר עליה אפילו בשינוי רשות ואחר כך ביוש, נעמי קונה, ואף גם זה מסורת על ידי, וצריך לומר בשינוי רשות בעצמו על בקניין, בצירוף ביוש. אם כן, בשעה שמוכרו או נותנו, אבל דעת אחרת מקנה, או כמו שכתב הרשב"א בקדושת פרק מרובה, גם אמרו, גנב, הנה כן, מזכיר, לא זכרתי, גנב וגזלן נשאר נקדש, משום שינוי השם, ובעיקר החולין, ואשת ההקדש, שיקשה דרך לכל הגזלן להקדישו. כיוון דינו שלו, וכתב משום דקדשו בקנייתו באים כאחד. אם כן החינמי, אבל לדעת אחרת מקנה, ונתינתו לקטן וקנייתו באים כאחד. אז הוא אומר את זה, לא הייתי בטוח שזה כתוב, אז כתוב, בואו נחשוב איך חל פה הדין שבאים כאחד, מה שהוא אומר, בסדר? כבר, הכל היסוד שיש פה, זה מושג שבאים כאחד, שיש פה מעסק עניין של שינוי רשות, אבל כדי שיחול פה, ואז אם יש, כבר מי קונה? הגזלן קונה. כדי שהגזלן קונה, קונה הקטן מדין דג אחרת נכנע. אבל איך הגזלן קונה? זה שהיה פה שינוי רשות. כן? איזה שינוי רשות יש פה? אתה לחשוב איזה שינוי רשות יש פה? כן? מה המציאות פה שינוי רשות? שהקטן, אבל יכול שינוי רשות, מסתבר זה לא שזה רק נמצא בידיים שלו. השינוי רשות זה לכאורה שינוי בעלות, זאת אומרת, יש פה איזה פלונטר לא פשוט, הרי קטן אין פה מציאות שינוי רשות.
לא, הגדול מקנה לו.
אבל כדי שהגדול יקנה בשינוי רשות, צריך להיות שיהיה פה שינוי רשות. אם היה פה, בואו נדבר את זה להקדש. אמרנו כדי שיחול פה ההקדש, נכון? אז צריך להיות שאני אוכל להקדיש. כדי שאני אוכל להקדיש את הגדול שלי.
אז זאת אומרת, גם אם הגזלן מוכר את זה למישהו, לפני יאוש, לפי הרמב"ן, זה לא נקנה לו. זה סתם בשביל שיהיה בהיר לי. כאילו אם הגזלן מוכר
את זה, לפי
הרמב"ן,
לפני יאוש,
למרות שהוא מוכר את זה, זה לא נקנה לו
קונה. הרמב"ן זה פשיט על אותו, זה ברור. זה ברור.
אצלנו,
אנחנו מדברים עכשיו לפי
הרמב"ן, אז אם הוא היה גדול, זה היה...
בואו נחשוב שהיה יאוש, היה קודם יאוש. לפי הרמב"ם לא משנה, אבל נגיד היה יאוש. עכשיו היה יאוש, ועכשיו אני נותן את זה לקטן. בסדר? לפי הרמב"ן, מי שצריך לקנות זה הקטן מעצמו. אחרי יאוש, אדם, מי שקיבל מהגזלן, אחרי יאוש, הוא עושה קניין. היאוש מאפשר לי לעשות קניין. בסדר? אז ממילא פה קטן לא יכול לעשות קניין. אז ממילא זה לא יקנה לקטן. אבל הוא הולך עכשיו לפי הרמב״ם, שלפי הרמב״ם צריך להגיד, כיוון שלא משנה מה יהיה קודם, סימן שהרמב״ם סובר ששינוי רשות זה סוג של שינוי. כמו שינוי ישן, שינוי מעשה, זה גם סוג של שינוי, שביחד עם יאוש עושה קניין. בסדר? ואז הוא אומר, כיוון שיש פה מציאות של קניין, אני יכול להגיד שהגזלן קונה בשינוי רשות, ולכן חל מה ש... נותן לקטן, אבל פה נכנס עוד פעם לפלונטר שבאים כאחד, מה הפירוש הוא קונה בשינוי רשות, אבל כדי שהגזלן יקנה בשינוי רשות צריך שיהיה מציאות של קניין של שינוי רשות, שיהיה פה מציאות של שינוי רשות, נכון?
מה זה פה, סליחה, זה פשוט לא ברור, רשות זה שמשתתף שני דברים, אחד לבעלות ושני, זה כאילו
זה מה שאני מתלבט, זה מה שאני מבין פה כל כך ברור ששינוי רשות בדרך כלל זה לא הבעלות, התוצאה היא תהיה בעלות, נכון? שיש ייאוש ושינוי רשות, שינוי שנתתי לאדם אחר, כן?
כן.
אז נתתי לאדם אחר. השאלה מה הפשט שנתתי לאדם אחר? אני יכול להגיד אדם אחר שיש לו סוג של בעלות. השאלה מה ההגדרה של שינוי? אני לחינם, אני נכנס לפה לשאלה. מה ההגדרה של שינוי רשות? האם אני יכול להגיד שגם כשעברתי לקטן, יש פה מהות של שינוי רשות, זה מה שאני מתלבט עכשיו. כאילו הוא רוצה להגיד, העברתי לקטן, נעזוב קטן, העברתי לגדול. כדי מה, נעזוב קטן, נדבר את זה לגדול. נפקום הייתה עוד מעט נדבר לכידור, לא לדבר, נדבר פעם הבאה על קידושי. בסדר, אני רק מחבר אתכם למה שאנחנו רוצים לדבר, נמשיך את זה פעם הבאה. קידוש, יש לנו קצת זמן, קידושי. אדם מקדש אישה, אדם מקדש אישה בחפת גדול. אחרי יאוש. קדש אותו ומקדש אותו.
מקודשת לפי... לא, מקודשת. כולם.
קודם כל אני אגיד לך שיש איזה שתי דעות. יש לך תומי קודשת ברבנן, ויש מי שאומר מקודשת דורייתא, ומי שאומר מקודשת דורייתא, יש שני הסברים שונים למה קודשת דורייתא. בסדר? מי שעוסק בזה בהרחבה, ורבי כבי עגר, בדיון של הסדור של הסוף, יש שם דיון שלו מאוד יפה, בדיון של חידוש השם, בסדר? כלומר, דיון דברים שונים, לא מספיק דיון של חידוש השם. הוא מסדר את הדברים האלה. אני חוזר עוד פעם. שתי, אני אומר פה שלוש אפשרויות, שתי אפשרויות שאחת מוחלט לשתיים, אחד במקודש של מדורייתא ואחת של מקודש של מדורייתא. בסדר? לא, עם מקודש מדורייתא שני זמורים לא מקודש מדורייתא, שני זמורים שונים לך. מה אתם יודעים בזה? לא יודעים.
לא, כאילו יש פה יאוש ושינוי רשות כמו שהרשב"א כתב שזה בין כאחד.
בסדר, אני מאפשר בפעם, זה אחד ההסברים, אבל צריך להסביר את הבין כאחד. נכון, זה אחד ההסברים שאפשר להגיד,
כי היא קונה בזה שהמעות מגיעות לידה. ורק יש בעיה
ש... למה אתה צריך לגלל לבאים כאחד? נכון? יש הסבר, אחת יש שתי שיטות. שיטה אחת אומרת, צריך לגלל לבאים כאחד.
לפי הרמב״ם.
לא לפי הרמב״ם, לא קשור לרמב״ם. לא צריך להגיע לבאים כאחד. כלומר, גם לפי הרמב״ן, גם הרמב״ן אמרנו, הסברנו את הרמב״ן, שיחל מצד שיקונה אחרי יוש. אז הכתב הזה נתן...
שיקונה מה?
היא יוש, ואני נתתי לה. לאליה היא הגיעה ביתרה, והיא קנתה את הרמב״ן. יש שיטה שאומרת, לכאורה נתיבית, שכדי שאישה תהיה מקודשת, לא צריך שהבעל יגרע ממנו כסף. מספיק שהבעל נתן לה משהו שממנו היא קנתה.
כמו דין הרב?
ניקח דוגמה. דבר שהוא אסור בנאה, לבעל זה אסור בנאה ואישה לא אסור בנאה.
משהו, נגיד מודרה, נדור מזה?
נגיד, או שאולי היא מסוכנת, מותר לה לכל, אולי היא אסור בנאה. לא יודע, ניקח דוגמה. כן? אז הוא יקדש אותה, הוא מצידו לא נתן לה כלום. היא קיבלה. האם בשביל קידוש, אז יש איתה אחת. הבעל הזה נתן לה חפץ שהוא לא שלו. הוא לא שלו, אבל מכוחו היא קיבלה, היא זכתה בחפץ. כן, לכן קודשת גדורה, זה שיטת הרן.
שיטת הרן.
רן, ועוד אולי עוד השני. שיטה אחרת אומרת, באים כיחס. כלומר, שיטה אחרת יכולה לא סוברת את הספרה שלה. היא סוברת שלעולם צריך
נתינה.
שיהיה מהבעל גם נתינה. אז מה, אז איך יש נתינה? כדי שיהיה פה מציאות שהאישה תהיה מתקדשת, תקבל, כן? כדי שהאישה תקבל, אז ברגע שהאישה תקבל, יהיה פה יוש ושינוי רשות כמו שהדברנו, ואם יהיה פה יוש ושינוי רשות, אז הוא זוכה, כל פעם, בגלל שזה כאילו, על ידי השינוי, הגזלן קונה, מה הפינוי הוא שינוי רשות? כמו באגלש, על ידי שיש שינוי השם, הגזלן קונה, בדיוק אותו דבר כמו באגלש, על ידי שיש שינוי השם, הגזלן קונה, בסדר? נחשב שהגזלן קונה על ידי שינוי השם, כן? השינוי הרשות, אז ממילא הוא נותן לה, כאילו באים כאחד. היא קונה, אבל על ידי שהיא קונה, היא קונה, ולכן זה נחשב שהוא קיבל ממנו. זה שיטה שלי, שככה כותב הרב ליצבא, וקידוש עם דף נ"ב עמוד ב, שבכלל, נתחיל מגמרא קידוש עם דף נ"ב עמוד ב, ששם הגמרא אומרת, בקידוש עם דף נ"ב עמוד ב, שלטחה של רב שמעון, יש שאלה מסתם לזה, סיפור מתחיל שמישהו גזל דבר ומתן אישה לקדש אישה. יש מחלוקת רב שמעון ורבנן, האם סתם לדבר יושב עליהם, או סתם לדבר יושב עליהם. מחלוקת. סתם, כשאתה שמעת שיש, אני תלש. אבל בסתם לדבר, אם סתם לדבר. יש צד להגיד שסתם לדבר יושב עליהם, או שסתם לדבר, אתה לא יודע, מי הגנה. אז זה יותר קשה. כשאתה נהיה מגזלן, רבשים הוא אומר שסתם גזילה היא משבלים. אז הגמרא אומרת ככה. עד האוגר והחטב זוז המחבר. אישה דלי, כלומר, נתן לי אישה. הגמרא אומרת, לי דחש לי לרבשים הוא אמר סתם גזילה היא משבלים. השואל את עצמו, הרית, רגע, אם היה כן יושבלים, למה תהיה מקודשת? נגיד היה יושבלים, למה מקודשת? לפי הרן, פשוט. ושהיא זכתה בזה. אחרי יוש בעלים, הרי פה היוש הוא מיידי, הרי יודע, אם הגנה ואותם שניים נראה כבר יוש בעלים, יש נכון? רק אחרי שאדם יודע שנגנל ממנו, בגלל זה האדם יודע שנגנל ממנו, אני מגיד שסתם גדלה יוש בעלים, אז ברגע שגזלת, הוא כבר התייאש, נכון? אז אם התייאש, נתן לה אישה, אחרי יוש, נכון? לפי הרן, זה פשוט, הרי בכן שואל את השאלה הזאת, ועונה הרי דבר הבאים כאחד. הוא אומר, תמיד כבר נדבר, נמשיך את זה בפעם הבאה. הוא אומר, הרב נקרא לכם את הלשון, הריטבע זה קידוש של דף מ"ב עמוד ב. הוא אומר, הריטבע, שואל הריטבע ככה, קחי תמה וכיוון דקאים אלן דיוש די, לא כאן, כי איקא יוש בלי מי אבא, זה השאלה, התשובה, הלא קשר. כיוון דקא יוש ברשות הגזלן, ושינוי רשות ברשות הגידה, כאן יא ביאוש ושינוי רשות. וכיוון דאי קניתי, עכשיו יש פה משפט שאפשר להבין אותו אולי כמו הרן, ובהמשך הוא פה מביא לו ככה. כלומר, דאי קניתי, אף הוא קנה אותה. אפשר להגיד, אף הוא קנה אותה את האישה, כיוון שהיא קונה. אבל אז לא היה צריך להמשיך את ההמשך. אבל פי שהוא לא קנה דינר זה עד שהיה ברשות. הוא כותב ברשותו, אבל לקרוא אותו בין כן ברשותה. לא, אפשר להגיד, אף שהוא לא קנה דינר זה עד, אולי קנה כל מה שהיה ברשותו. אז גם פה עדיין אפשר להגיד כמו הרן. כל הזמן אני אומר, אפשר ללמוד את הרגיש מעולה כמו הרן. אבל ההמשך הוא לא ככה. בגלל שההמשך הוא אומר, כעשה בו בעדש, כגון שגזל מתעשו הבעלים, מקדשו קדוש, וכאן יעדש, ויוש משנוי רשות. ואבי מתקשר לקורבן דילי, אם לא היה בעיה שמצווה בעבירה, אלא משום דילי כמצווה בעבירה, כיוון שסייה יקדש בקיינור. וכאיך שאין היקדש מסייה בקיינור, כגון שקדשו לוקח וקשר לקורבן. והחינה לגבי לולה טוב ונפתחו. וכי כאן יהיה מקבי אחי ביוש, שינו רשות וביוש בשביל המעשה שלנו טוב. אתם לא מסכים אולם את מפורש את המילה באים כאחד, אבל ככה הרי מפרשת. ומאו כרצב הוא באקדש יגון שגזלו מתיישו הבעלים מקדישו קדוש. וכאן יהיה האקדש ביוש ושינו רשות. איך
הייתה?
ששם אי אפשר לומר. איך ההקדש יפנה מייל לכל אדם, אני יכול להגיד, קונה ביוש ושינוי רשות. אנחנו מסברנו בקמפן, שאחרי יוש, אז הוא יכול לקנות. אבל מה אפשר אחרי יוש? ההקדש קונה. הרי אני צריך להקדיש. לכל אדם אני יכול להגיד, זה מכריח שפשט בריד וככה נגיד.
כן, לא כמו
הרד. בדיוק. הריד וצריך להסביר כמו שסברנו כבאים כחנן של המזכירים. כן? חוזר עוד פעם, ככה הרבקי רגע מזכיר את הריג הזה כמקום לכך שבדין הזה שחל פה מדין באים כאחד. חוזר עוד פעם, שהרי אם בהקדש אתה לא יכול לבוא להגיד את הסברה שאמרנו בקידושים של הרן. שבקידושים אתה יכול לבוא להגיד אני נתתי לה, אחרי שנתתי לה היה יוש, כיוון שהיוש היא זכתה בזה, כמו שאמרנו, כמו שיטת הרמב"ן שקראנו מקודם. בהקדש אני מתחשב להגיד, ההקדש לא עושה פה פעולה פינה, אני חושב כמו שאחרון, נקדשתי, אז איך על ההקדש? וכל אתה תגיד, יאוש ושינוי השם, הוא יאוש ושינוי רשות. אחד משניהם, כמו שתוספת אמרת, הוא יאוש ושינוי רשות. אז איזה חי? וכאן נדין, קינה, ככה אני מפרש, איזה חי? נדין בין כך. אז צריך לשים את זה אחר כך, לגבי קידושים, צריך לשים את זה אחר כך לגבי קטן. אני אחזור פה אולי פעם, ואני, אם אני אספיק להיות מוכן יותר, אני אתקדם בזה. אז אתם לומדים פרק שביעי, אומר, אז נשים לכם מה שעכשיו למדת.